הפירוש הפשוט של הפרשה של אז ישיר, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה. בהמשך, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. אז למה השירה הזאת מתייחסת? על מה היא חלה? מה היא עושה פה? איזו מין שירה הזאת? למה זה מתייחס? אז ברש"י כתוב, כמו שידוע, כך גם כתוב בחז"ל, אבל זה לא... בפשוטו של מקרא אין לזה רמז. ברש"י כתוב שהשירה הזאת נאמרת על הנס שהבאר גילתה, כמו שכתוב ברש"י. שהיו אמוריים אומרים, כשיכנסו ישראל הארץ לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בהרים שלמעלה מהם, ונהרגם בחיצים ואבני בליסטראות. והיו אותם הנקעים בהר של צד מואב ובהר של צד אמוריים. וכיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע ההר כשפחה יוצאת להקביל פני גבירתה, ונתקרב לצד ההר של מואב, ונכנסו, כך כתוב ברש"י, אותם הבליטות נכנסו לתוך אותם הנקעים שבהרים, והם מחצו אותם והרגו אותם. וכשעברו ישראל ולא ידעו הניסים האלו אלא על ידי הבאר, שהבאר היא הייתה זאת שהעלתה את כל מה שנשאר מהם מאותם אלו, אז הבאר העלתה את הכל על פני השטח, ואז ראו ישראל ואז אמרו שירה. לאחר שעברו חזרו הערים למקומם, והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ומוליכותם סביב המחנה, וישראל ראו ואמרו שירה. בהמשך דברי רש"י, ומניין שהבאר הודיע להם שנאמר ומשם בארה, וכי משם הייתה, אבל לא מתחילת 40 שנה הייתה עמהם, אלא שירדה לפרסם את הניסים. וכן אז ישיר ישראל השירה הזאת, נאמרה בסוף 40, והבאר ניתנה להם מתחילת 40. מה ראה להיכתב כאן? אלא העניין הזה נדרש למעלה ממנו. אבל הפשט הפשוט, על מה השירה הזאת נאמרה, פשט הפשוט, פשט בגמרא אצלנו, כתוב שהשירה הזאת נאמרה על התורה. כך כתוב בגמרא בנדרים, גמרא מפורסמת. הגמרא דורשת רק את החצי השני, אבל בכל אופן זה מוסב על כל השירה. מהי דכתיבו ממדבר, הגמרא בנדרים בדף נ"ה, כתוב בגמרא, מהי דכתיבו ממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה, שנאמר וממדבר מתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה נחלו כל, שנאמר וממתנה נחליאל. וכיוון שנחלו כל עולה לגדולה, שנאמר ומנחליאל במות. ואם יגביע עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגיא וכו'. כך כתוב. אז זה כתוב בדברי הגמרא. וכאן מזכירים את זה גם רבותינו כמה וכמה, שמכאן דברי הגמרא מוכח, יוצא מדברי הגמרא, ששירת הבאר זאת שירה שנאמרה במסוים על התורה. זאת שירה שנאמרה על התורה. מה ראו? מה היה כאן המקום? פה המקום להגיד שירה על התורה. פה המקום להגיד שירה. מה קרה פה? מה היה? מה הדבר? מה קרה כאן בדיוק במקום הזה שמחייב לומר שירה על התורה? כאן אני אקריא מלשונו של רבינו בחיי. אז הוא אומר כמה דרכים בשירה הזו. באחת הדרכים, הדרך האחרונה שהוא מזכיר, אז הוא אומר כך, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, השירה, כך הוא אומר, כמו התפילה. השירה כמו התפילה, ממשיך הכוונה במחשבתו ממעלה למטה. כך היחיד או הרבים האומרים שירה ממשיכים הברכה ממעלה למטה. ודע, כך מוסיף לשונו, ודע כי שירה בגימטריה תפילה. זאת אומרת, למען הדיוק, אז שירה עם יוד ותפילה בלי יוד, אז ערך מספרי זהה, שווה. שין יוד ריש ה', תף פי למד ה', זו אותה גימטריה. אז אומר שירה בגימטריה, כאן זה כתוב, שירה בגימטריה תפילה, והכוונה, ככה הוא אומר, אז ישיר ישראל, והכוונה היא השירה כמו התפילה. ממשיך הכוונה ממעלה למטה. הוא כתיב, מביא פסוק, יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לקהל חיי. זה פסוק בתהילים. אז כתוב בפסוק, ובלילה שירו עמי תפילה לקהל חיי. שירו כתוב בהי, במקום חסדו בוו, ושירו בהי. אז הוא אומר כדי לרמוז על זה, שירה כתיב. והכוונה היא שירו עמי תפילה לקהל חיה. דהיינו השירה והתפילה זהים. זה כתוב. זאת אומרת, מלמדים אותנו כאן עוד משהו, עוד דרך, עוד אופן להבין. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר, ענו לה, ויכולו, וגומר מה שכתוב בהמשך הפסוק. אז כתוב כאן שהשירה הזאת עניינה בכלל, כן? זה שירה שהיא בגימטריה תפילה. שירה שהיא תפילה. אז נתחדש כאן משהו בעניין הזה, נתווסף כאן משהו. כאן משהו חדש בעניין תפילה, נתווסף כאן בדיוק במקום הזה. נתווסף כאן משהו חדש בעניין התפילה, ועל זה כלל ישראל אמרו, אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענולה. וכאן זה נתגלה ששירה ותפילה הם היינו הך, דהיינו שירה בגימטריה תפילה, והם זהים, שניהם ביחד. זה אותו דבר. כמובן, זה הדברים סתומים, צריך פשוט להבין במאי עסקינן. כל ספר במדבר כולו, כל הספר כולו מתחילתו, מתחילתו או נניח, כן, מתחילתו נעזוב, אבל כל הספר כולו מאחרי הספר המיוחד ויהי בנשוא אהרון, מאז ואל, אז התחלנו ללכת מדחי אל דחי, מתעוננים, ותדבר מרים ואהרון במשה, שלח לך אנשים, פרשת המרגלים, פרשת קורח. בסוף פרשת מי מריבה. באמצע יש עוד כמה פרשות. כמה? מפה, מפה. פרשת הנחשים, השרפים. העם דיברו, כי דיברנו בהשם ובך. אז העניין, באופן כללי, העניין הוא כך. פירוש המילה מדבר, כבר הזכרנו את זה פה פעם, יותר מפעם. פירוש המילה מדבר, מדבר. זה שייך לשורשים בלשון הקודש של דבר והיפוכו. כמו, לדוגמה, עיקר ולעקר, שורש ולשרש, פקוד ונפקד. נפקד זה נקרא, ונפקדת כי יפקד מושבך. נפקד זה נקרא להיעדר, ונפקד זה נקרא להימנות. לעקור זה נקרא להפקיע את הדבר מעיקרו, להוציא אותו מעיקרו, לעקור אותו מעיקרו. זה נקרא לעקור. לשרש זה נקרא להוציא אותו משורשו. אז להשריש זה נקרא לתת לו שורש, לשרש זה נקרא לעקור אותו משורשו. המדבר תמיד, בכל מקום, המדבר הוא מקום שהוא מופקע. בפסוק כתוב, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. כבר הזכרנו את זה פה. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. מדבר זה מקום ששם, במקום הזה, אז זה מקום שהוא לא נתפס. זאת אומרת, הדברים לא מוגדרים, הדבר נתפס כתוהו. זאת אומרת, לא נתפס בקיצור. אין שם שום דבר שאפשר לדבר אודותיו. שום דבר שניתן לקרוא לו שם, ניתן ל... נבאר. המשמעות של המילה דיבור, דיבור בכלל, דיבור, לדבר. אז המילה דיבור יש לה כמה משמעויות. האופן הפשוט, זאת אומרת, ההתחלתי, הבסיסי, זה דיבור, זה גילוי. בדיבור בן אדם מגלה את מה שנמצא בפנים והוא מוציא את זה החוץ. מראה את זה כלפי חוץ, מוציא החוצה. מגלה, דהיינו דיבור עניינו גילוי. זה פן אחד של דיבור. דיבור עניינו קשר. חיבור שבין אדם לאדם. כמו שידוע, כן. ידוע, כבר הזכרנו גם את זה פה. כמו שידוע, במשנה בכתובות, בדף י' ג', ראו המדברת. דיבור עניינו קשר. כלומר, דיבור עניינו, דיבור עניינו גילוי, דיבור עניינו קשר. ובעוד מובן, דיבור עניינו הנהגה. כמו שידוע. דבר אחד לדור, כמו שידוע, מפורסם. דיבור עניינו הנהגה. זה נקרא דיבור. דיבור זה נקרא, תראו שהמילה דיבור זה הנהגה. דבר זה נקרא מנהיג. כך גם הפירוש של ידבר עמים תחתינו, ינהיג אותם תחתינו. ארץ מדבר, אז היא מופקעת מכל העניינים האלה כולה. זה פירוש תוהו. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. תוהו. תוהו זה נקרא, פירוש המילה תוהו זה נקרא דבר שאין לדבר עוד אותיו. תוהו פירושו שהוא לא מגלה מאומה. זה נקרא תוהו. תוהו זה נקרא דבר סתום שלא מגלה. זה פן אחד. תוהו זה נקרא דבר חסר קשר, זה נקרא תוהו. כמו שמובן מהפסוק הידוע, לא תוהו בראה לשבת יצרה. תוהו פירושו בלי קשר, זאת אומרת בלי קשר אמיתי, קשר שמקיים את העולם. ומדבר זה מקום ששם אי אפשר להנהיג. לשם או שם אי אפשר להנהיג. ושם הדברים מתפזרים, שם הדברים לא ניתנים להנהגה. זה מקום שהוא מופקע. אין שם דרכים סלולות, אין שם דרכים של... אין אפשרות להנהיג שם. זה פה שוב, מדובר פה במדבר אמיתי, כן? היום, המדבריות של היום זה משהו אחר. מדבריות של היום נמצאות דווקא במקום יישוב. אבל זה נקרא מדבר. מדבר נקרא מקום שהוא מופקע מהנהגה. עכשיו אנחנו צריכים להבין העובדה סליחה דעה שבורא העולם הוליך אותנו במדבר 40 שנה אז פירוש הדבר התפקיד שניתן לנו הדבר שאותו צריכים היינו לעשות הדבר שהיינו צריכים לעשות באותה הליכה במדבר זה לתת לכל המדבר הזה את כל המדבר הזה לפרש לתת לו את הדיבור הנכון להוציא, להפיק ממנו את הדיבור הנכון זהו כל המדבר כולו כל המדבר כולו קיבלנו תורה קיבלנו תורה ואותה תורה שניתנה לנו מה שקיבלנו מלמעלה נגיד את זה בלשון רבותינו התורה שקיבלנו היא התורה שבכתב אבל כדי לקבל את התורה כדי שהתורה תחול בנו תצטרף אלינו תהיה חלק מאיתנו תתאחד איתנו שהיא תהיה שלנו שאנחנו נקבל אותה באמת זה סוד תורה שבעל פה דהיינו העניין הוא זה סוף זהו העניין זאת המטרה המטרה היא לצרף את הדיבור שלנו אל דיבור המתברך אל אותו וידבר השם אל משה לאמור אז אל אותו דיבור שכביכול הוא דיבר אז אנחנו צריכים לצרף אל הדיבורים האלה את הדיבורים שלנו והדיבורים שלנו צריכים להיות דיבורים שמתחברים מתאחדים עם אותם דיבורים כשהדיבורים האלה והדיבורים שלנו מצטרפים אז התורה נמצאת איתנו באופן שלם באופן מלא זהו החיבור של תורה שבכתב שהם דיבוריו יתברך שהם מעבר לנו וכשהדיבורים האלה מצטרפים לדיבורים שלנו אז הדיבורים שלנו הם אותם דיבורים הדיבורים שלנו הם הגילוי והפירוש של אותם דיבורים שבאים מלמעלה והם הם דיבור אחד הפסוק בספר יחזקאל שכתוב שם שהקדוש ברוך הוא הוליך אותנו במדבר העמים והולך אתכם במדבר העמים כדרך אני לא זוכר את לשון הפסוק בכל אופן כדרך שהוא הוליך אותנו במדבר ארץ מצרים אז כשיצאנו ממצרים אז כביכול בורא העולם הוליך אותנו במדבר וכעת בורא העולם מוליך אותנו במדבר העמים מדבר העמים פירוש מדבר העמים זה כמובן מדבר העמים זהו המקום שבו אין אפשרות לגלות את הדיבור האמיתי מהבחינה של הדיבור האמיתי אז אנחנו נמצאים במקום שהוא מדבר מדבר גמור ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להפיק דיבורים מתוך המדבר כל דבר שהוא תוהו פירוש המושג תוהו כמו שידוע כמו שכתוב ברש תוהו פירושו כן, דבר חסר שם דבר חסר מהות, דבר חסר, אין אפשרות לדבר עוד אותה. זה נקרא תוהו. תוהו זה נקרא שאדם תוהה ומשתומם. איך לפרש אותו? מה לומר עליו? אין אפשרות לקרוא לזה שם. ברגע שקוראים לזה שם, אז הדבר כבר קיבל צורה מסוימת. אז הוא כבר יצא מתוהו. אז כבר התלבשה בו צורה. אז הדבר כבר קיבל צורה. תוהו זה מקום חסר צורה. חסר צורה זה הכוונה, אין אפשרות דיבור. שם אין אפשרות דיבור. בתוהו אין אפשרות דיבור. כיוון שהמדבר נקרא ארץ מדבר, תוהו יליל ישימון, כן. אז גם תוהו וגם ליל, שזה אותו עניין. בראשונים כתוב שזה אותו שורש. יליל. זאת יללה על העדר, כמו ליל. גם תוהו, גם יליל וגם ישימון. זאת אומרת, המקום הזה אין שום אפשרות. אין שום אפשרות לומר שם מילה. אין אפשרות לקרוא שם. אין אפשרות לתת צורה. אין ש... זאת אומרת, הדבר זה חסר כל. אין שם שום דבר. זאת ארץ מדבר. וכביכול בורא העולם נתן לנו את תורתו כדי שאנחנו ניתן צורה בתוהו. בגמרא כתוב שיט אלפי שנין קאי אלמה. והשיט אלפי שנין האלה, חד חרוב זה היה אלף השביעי. שיט אלפי שנין מתחלקים ל... שלושה שלישים. 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 ימות המשיח. כלומר, התורה באה כדי להוציא מתוהו. 2,000 הראשונים היו תוהו. התורה באה לתת שם, לתת דיבור, לפרש, לתת צורה לתוהו. עד שבאה התורה, אז העולם בחינת תוהו. אלה, אותם 2,000 תוהו. וכתוב, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, כתוב ברמב"ן בתחילת בראשית, שזה כנגד הימים בששת ימי בראשית, שהימים הראשונים, ראשון ושני, אז עדיין לא הייתה אפשרות של עיצוב, אפשרות של צורה, משום שהכל היה מים, הכל היה מכוסה במים. ביום השלישי, כשנקבו, יקבו המים מתחת השמיים על מקום אחד ותראה היבשה, אז אפשרות, יש אפשרות לעצב משהו, לתת צורה, לחבר, כן, לעשות משהו. יש אפשרות לצור צורה. אבל בשני הימים הראשונים, אז הכל היה טוב. התורה באה, התורה נקראת, כן, אור ים קליטאי, שהיא ניתנה, כן, גם בירח התליטאי, וגם לעם התליטאי, וגם ביום התליטאי. זה המיוחד. ביום השלישי, באותו יום שאז התחיל, אז התחילה היציאה מהתוהו, וזה עבר מהתוהו לתורה. התורה היא זאת שנותנת שם, היא זאת שמעצבת, היא זאת שנותנת צורה בתוהו. המציאות כולה נקראת תוהו עד שבאה התורה. העבודה הזאת שהתורה תיתן שם, צורה, עיצוב לתוהו, זאת הייתה העבודה של כלל ישראל בהליכה במדבר. זאת הבחינה, כך בצורה כזאת, זאת העבודה שלנו, לתת שם, לתת עיצוב, לתת צורה על התוהו. להכיל, כמו שאנחנו אומרים תמיד, כן, להכיל בחטא את התורה על תוהו. להלביש, לתת צורה על התוהו. זאת העבודה של ההליכה במדבר. עכשיו מה שאנחנו רואים, שהסיבה שהיינו צריכים ללכת כל כך הרבה במדבר היא בגלל שאנחנו פגמנו בדיבור. כמו שמפורש בפסוק, כן, חטא המרגלים ויוציאו דיבת הארץ רעה. העובדה שחטאנו, פגמנו בדיבור, העובדה הזאת חייבה לתקן את זה. דהיינו, אילו הדיבור שלנו היה דיבור נכון, דיבור שלם, מעיקר, אז הדיבור הזה היה בעצם טבעו, לא היה צריך להתנסות מחדש בתוך תוהו, אלא הדיבור הזה מעצמו כבר היה מפקיע כל תוהו שישנו בעולם. אבל אחרי שעשינו מה שעשינו, חטאנו במה שחטאנו, מפני חטאינו, אז העונש על חטא המרגלים היה, כמו שכתוב בפסוק, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. זה היה העונש, זאת הייתה השבועה, אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. זהו מפני חטאינו הראשון שבגללו גלינו מארצנו. גלינו עוד לפני שנכנסנו. גלינו עוד לפני שהגענו לארץ. אבל כל זה קרה בגלל פגם בדיבור, חטא הדיבור. אותו דיבור לא נכון, אותו דיבור רע, אותו מה שנקרא בלשון חז"ל, בלשון המשנה, בלשון הגמרא, מכאן הרי לומדים את דיני לשון הרע. מכאן לומדים את עיקר חטאי הדיבור. המרגלים, ויוציאו דיבת הארץ רעה. הדיבור הזה היה זה שפגם את כוח הדיבור, ומאז ואילך צריך ללמוד דיבור חדש. צריך להתלמד מחדש לדבר. והעונש היה 40 שנה במדבר. ואנחנו מוצאים באמת שהמדבר הוא הניסיון הנורא על כל חטאי הדיבור. כל ספר במדבר מלא מחטאי דיבור. זה בזה אחר זה. תמיד, זה מתחיל, כמו שאמרנו, מתעוננים, ותדבר מרים ואהרון במשה, וגומר. וזה מובן מאליו, שאילו הדיבור היה שלם, אז משה רבנו לא היה צריך להקות בסדר. אילו הדיבור היה שלם, ננסה להבין. שוב, נחזור בקצרה על דבר שכבר דיברנו פה פעם. הבעיה הגדולה בחטאי הדיבור, כל חטאי הלשון כולה, הבעיה הגדולה שבהם היא לא הלשון הרע. ישנם דברים מופלגים בחז"ל, מי שמדבר לשון הרע אז הוא מגדיל עוונות כנגד חמור יותר משלושת העוונות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וזה מובן, הדבר מאוד, זאת אומרת, כפי המובן, בהשקפה ראשונה זה דבר נראה תמוע עד מאוד, בלתי אפשרי. כשאני מספר איזשהו דבר רע אודות מישהו, מספר משהו על... אז הדבר הזה יכול להזיק לו, באיזה אופן שהוא. זה חמור יותר מאשר אם אני אקח סכין וארצח אותו. וכשהוא מגדיל הבנות כנגד כל שלושת העבירות, אז מפורש בגמרא, מפורש בחזל, כמה אופנים, שזה כנגד שלושתם ביחד. זאת אומרת, רוצח וגם עובד עבודה זרה וגם מגלה עריות. הכל יחד, כל זה פחות מאשר דיבור כלשהו רע על מישהו אחר, ואותו דיבור רע על מישהו אחר הוא בסך הכל יכול לגרום לו איזשהו נזק קטן. זה הכל. איך מבינים דבר כזה? איך אפשר להבין את זה? זה לא, זה דבר מור. איך אנחנו תופסים את חטאי הלשון? אז צריך לי להבין ולדעת, חטאי הלשון לא נגמרים בנזק, דהיינו לא בנזק שנעשה לחבר, לאותו אחד שמדברים עליו. מה שכתוב שלשון הרע הורג את שלושה, זה משום שעוד מעט נראה. כן. הדבר חל על שלושת אלה האנשים. זאת אומרת, היא הורגת אותה משום העבירה, לא משום פעולת הלשון הרע. זהו החומר של לשון הרע, שזה הורג שלושה. אבל לשון הרע עצמו, עניינו ההריגה, הקטילה של כוח הדיבור. זה חיסול של כוח הדיבור. ושוב, צריך להבין, לדעת. בורא העולם נתן לנו דיבור, והדיבור הזה עניינו, תפקידו של הדיבור הזה, זה להיות דיבור שהוא מקביל לדיבורו של בורא העולם. הוא מדבר איתנו מלמעלה, ואנחנו מדברים פה דיבורים מקבילים לדיבוריו. לשם כך ניתן לנו כוח הדיבור. הדיבור לא ניתן לנו כדי ל... בכל אופן, לא לשום צורך אחר. הדיבור ניתן לנו אך ורק לשם כך. ועשים דבריי בפיך. רוחי אשר עליך, ככה אומר בורא העולם. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. כביכול בורא העולם שם את דבריו שלו בפינו. דיבוריו של בורא העולם הם אלו שהוא שמור בפינו. דבריי אשר שמתי בפיך. אותם דבריי אשר שמתי בפיך. אז כשאדם, כביכול בורא העולם, דיבוריו ידברה, הם כולם טוב. כל הדיבורים שכביכול בורא העולם דיבר בבריאת העולם, אז כל הדיבורים האלה הם כולם דיבורי טוב. כולם דיבורי טוב. אין שום רע שיורד מלמעלה. ברגע שאנחנו לוקחים את דיבורינו שלנו, לוקחים את דיבורינו שלנו, ואנחנו מעוותים את זה, אנחנו מעבירים את זה, ומדברים רע. מדברים רע פירוש הדבר, שאנחנו מעלים דיבורים אחרים בעולם. וכביכול בורא העולם נתן את דבריו בפינו, ודבריו שהוא ניתנו בפינו, הם ניתנו לנו, שאנחנו... באותו פסוק שהזכרנו כתוב, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. ודורשים על זה חז"ל, לאמור לציון עמי אתה, אימי אתה, כביכול בשותפות עמי. אז דבריי, כביכול, דבריו יתברך, הושמו בפינו, כדי שאנחנו נהיה איתו יחד, נעשה שותפים לבורא העולם במעשה בראשית. הדיבורים שלנו הם בוראים את כל מערכת הבריאה, את כל סדר הבריאה. הבריאה כמו שהיא נראית, אז מה שנראה כעת בבריאה, אז כל זה, כל זה, כל מה שנראה עכשיו בבריאה, כל זה הוא תולדה של הדיבורים שלנו. כל מה שאנחנו רואים היום בבריאה, את כל, כל הרע, את כל ההשחטה, את כל השפלות, את כל הנורא שישנו בעולם, כל זה, זאת הבריאה שאנחנו בראנו. ואנחנו בראנו את זה כביכול מה שהקדוש ברוך הוא ברא בדיבורו שלו, בדבר השם שמיים נעשו. אנחנו בדיבורנו שלנו בראנו את כל הרע שישנו בעולם. משום שכביכול בורא העולם שם את דבריו בפינו ונתן לנו כוח לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולמור לציון אמי אתה. בפסוק כתוב אמי, אל תקרי אמי אלא אמי, כביכול בשותפות אמי. כל זה אנחנו יצרנו, כל זה אנחנו בראנו, כל זה זה הדיבור, פרי הדיבורים שלנו. כל דבר שנהנים ממנו בעולם, אז מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. כל דבר שעושה צרות בעולם, כל רע בעולם, זה הכל נהיה בדברנו. לא מברכים על זה. כל דיבורים רעים, דיבורי רע, דיבורי השחתה, מה שנקרא לשון רע, מחלוקת, כל מיני דיבורים רעים, כל הדיבורים הרעים שכתובים בפרשיות האלה, כל הדיבורים הרעים האלה עניינם הוא לא בנזק שנעשה לאותו אחד שדיברו עליו. הנזק נעשה לכוח הדיבור. כל מי שמשחית את כוח הדיבור, אז הוא משחית את האפשרות שהבריאה תיראה כמו שכביכול בורא העולם רוצה. זהו הפיקדון הגדול שבורא העולם נתן לנו, נתן בנו, ועשים דבריי בפיך. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. כיוון שהעולם מתמלא, העולם כבר מלא מכל הדיבורים האלה, הכל, כן, חלל העולם כבר מלא מכל הדיבורים הרעים האלה. אז העולם נראה כמו שהוא נראה. הכל אפשרי בעולם הזה. זאת אומרת, בעולם שחללו מלא מהדיבורים האלה, בעולם הזה הכל אפשרי. וככל שמדברים יותר, אז הולך ונעשה יותר, שפלות יותר גדולה נעשית אפשרית. עוד שפלויות נעשות אפשריות. מי ברא את כל זה? מי ברא את האפשרויות האלה? מי ברא חלל לדברים הבלתי אפשריים האלה? כל זה הדיבורים שלנו. עכשיו שוב, כמו שאמרנו, אותם דיבורים שניתנו לנו מלמעלה, אותם דיבורים שכביכול בורא העולם דיבר אליהם, אלה הם, כמו שאמרנו, דיבורים מעבר לנו. האופן שאנחנו מחברים את עצמנו אליהם זה בזה שאנחנו
מצרפים את דיבורינו שלנו לאותם דיבורים, וזה נעשה דיבור אחד. זה סוד, כמו שהזכרנו קודם, זה סוד חיבור תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כאן זה סוד החיבור. דיבור ודיבור, כשהדיבור והדיבור מתחברים, כשהדיבור והדיבור מתאחדים, כשהדיבור והדיבור נעשים דיבור אחד, אז הדיבור הזה כל עצמו בא רק להוציא לגילוי יתר את אותו דיבור. הדיבור ההוא מתגלה בדיבור הזה, זה כל עניינו. הזכרנו את זה גם פה, המגן אברהם מביא את זה בהלכות תפילה. בדינים של ברכת אהבה רבה, אהבת עולם. אז הוא מביא בשם האריז"ל בספר הכוונות. המגן אברהם מביא את זה, זה נפסק להלכה. אז הוא מביא בשם האריז"ל בספר הכוונות, שבזמן, הזכרנו את זה פה כבר כמה פעמים, שכשאנחנו אומרים בברכת אהבה רבה, אהבת עולם, אנחנו אומרים כי כל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון. אז כשאומרים ובנו בחרת מכל עם ולשון, לכוון, לקיים בזה זכירת מעמד הר סיני, שאז נבחרנו, אז נבחרנו לחלקו לנחלתו, אז נבחרנו לבאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מעמד הר סיני. ובנו בחרת מכל עם ולשון, כאן צריך לכוון, לזכור מעמד הר סיני. וקרבתנו לשמך הגדול, כאן צריכים לכוון, לזכור מעשה המלאק. ככה אומר האריז"ל בספר הכוונות, וזה נפסק להלכה. משום שהמלאק היה זה שפגע בשם הגדול, כמו שכבר תוספות אומרים בתחילת מסכת ברכות, דף ג', המלאק היה זה שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של המלאק. לכן, וקרבתנו לשמך הגדול, אנחנו אלו שצריכים להחזיר את השם להיות גדול כמו שהיה, כי כעת הוא נתמעט. אין השם שלם, צריך להחזיר אותו לגדולתו. זה צריכים לכוון בקרבתנו לשמך הגדול, להודות לך. צריכים לכוון זכירת מעשה מרים, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, על אותו ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה, כמו שכתוב בפרשת בעלותך. ולהודות לך צריכים לכוון לזכור מעשה מרים. פירוש הדברים הוא אחד, פירוש הדברים הוא אחד, זאת אומרת שם באותו מקום לא נתפרשו הדברים, אבל פירוש הדברים הוא אחד. כביכול בורא העולם נתן לנו כוח דיבור, והדיבור הזה עניינו להגיע, אנחנו צריכים להגיע להודות לך. להודות לך זה הכוונה, שאנחנו נאמר אותו דבר כמוך. שמעת, דהיינו דיבורינו יהיו דיבוריו. ברגע שדיבורינו הם לא דיבוריו, אז אנחנו לא מודים. זה במידה מסוימת, אין כאן הודעה שזה הדיבור הנכון. כשאני מדבר דיבורים אחרים שהם לא מקבילים לדיבוריו, אז יש כאן כאילו כפירה. אני לוקח את כוח הדיבור ואני לוקח אותו לעצמי. אני לא מודה באמת למי הוא שייך. אני לא מודה מה הוא צריך לעשות, למי הוא שייך באמת ולמי הוא חייב להיות מכוון באמת. כלומר, כשאנחנו מדברים דיבורים שהם לא חן, כמו, זאת אומרת, לא כראוי, דיבורים אסורים נאמר, אז יש כאן פגיעה בלהודות לך. יש כאן פגיעה בעיקר הכוונה. ו-
ואין לעליון בנו חפץ, כמו שכתוב ברמב"ן בסוף פרשת בו, ואין לעליון בנו, זאת אומרת בכל המערכת הזאת שנמצאת פה, אין לעליון חפץ, אלא שנאמין בו ונודה לכל שבראנו.
אנחנו נבראנו כדי להודות. זאת אומרת, נבראנו כבריאה בפני עצמה, ואנחנו מעצמנו צריכים להודות איפה האמת, איפה המציאות האמיתית, לאן, למי הכל שייך. מזמור לתודה כשאנחנו אומרים, אז מה אנחנו אומרים באותו מזמור לתודה? דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. ויש שם קריא וכתיב, ושניהם אמת. אנחנו לא לוקחים את ההוא עשנו לעצמנו, ממילא ולא אנחנו. אנחנו שלא, לא בבב. ולא אנחנו. זהו המזמור לתודה. ככה צריך להודות. כשאנחנו מדברים דיבורים אסורים, אז אנחנו לוקחים לעצמנו, לוקחים לעצמנו דיבורים, והדיבורים האלה בוראים מציאות, שהמציאות הזאת היא כולה כפירה ולא הודעה. זאת מציאות כופרת, זאת מציאות שלא כביכול הוא ברא אותה. זה הנורא שבחטא הלשון. זה הדבר הנורא, זה הדבר, זהו, כך צריך להבין, זה עומק הפגם, הנורא והאיום שישנו בחטא הלשון. לכן, זה היה כל כך נורא שמרים ואהרון דיברו במשה. נורא והיום. מרים ואהרון הם שני אלו שצריכים להיות אותם. משה רבינו הוא, עד כמה שנגיד את זה במילים, אבל ככה זה פירוש הדברים. משה רבינו הוא לעולם סוד תורה שבכתב. הוא תמיד כביכול שכינה מדברת מתוך גרונו, והוא הדיבורים מלמעלה. הוא הדיבור כמו שהוא. ושפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות. אתה ראה נתתיך אלוקים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. נביאיך זה נקרא, הוא יהיה זה שידבר אותך. נביאיך מלשון ניב שפתיים, כמו שרש"י אומר. אהרון אחיך יהיה זה שידבר אותך. הוא יהיה זה שיגיד, כן, את הדיבורים שלך. אבל הדיבורים שלך הם מעבר לאפשרות קליטה פה. צוותי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. אהרון אחיך יהיה נביאה. זה אהרון. מרים, כמו שידוע, שלושת הרועים, אז הבאר היא בזכות מרים. וכאן, כשמרים נסתלקה, אז נסתלקה הבאר. וכאן היה, כאן קרתה פרשת מי מריבה. באר בזכות מרים. דהיינו, מרים הייתה זאת, עניינה של הבאר, כמו שידוע, כמו שכבר הזכרנו מקודם, שירת הבאר היא השירה של התורה. חז"ל אומרים על הפסוק, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. זהו הבאר. באר זה אותם מים. הבאר הבאר מקבילה לאותם דיבורים שבאים לבאר את אותו מקור. זאת הבאר. הבאר היא זאת שצריכה, עניינה הוא עניינה של הבאר הזאת זה להעלות את הדיבורים מלמטה כדי לבאר, לגלות, לגלות. אבל הדבר הזה מתגלה מתוך עומק המעיין שנמצא בתוך ליבו של אדם. הבאר הזאת באה לעולם בזכות מרים. מרים היא אותה צורה בכנסת ישראל, אותה צורה, אותה רואה בכנסת, בכלל ישראל. אלה הם שלושת הרואים, שעניינה הוא הכוח המקבל של כלל ישראל. הכוח המקבל והעושה פירות של כלל ישראל, זה מרים. משה, אהרון ומרים. הכוח המקבל ועושה פירות בכלל ישראל, הכוח שקולט את התורה, מצרף אותה למציאות העצמית, ועל ידי זה עושה פירות. אהרון הוא כוח הדיבור, מרים הוא כוח הנביאה, החידוש, העשיית פירות שנמצא בכלל ישראל. לכן הבאר בזכות מרים. כשמרים ואהרון, ששניהם צריכים להיות אלו שהם מכוונים, מכוונים דווקא לגלות את התורה שבכתב, להיות מקור הדיבורים האלה שהם נובעים מלמטה, נובעים מפה, נובעים מאיתנו, מקור הדיבורים האלה, כשמרים ואהרון מדברים במשה, אז זה אסון. וכמו שכתוב בחזה, הרי זה הרי מובן מאליו, לכן נסנחה פרשת המרגלים לפרשת מרים. הם היו צריכים ללמוד מהעונש של מרים, אבל לצערנו הם למדו מהחטא של מרים. כמו תמיד, כמו כל סמיכות. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הוא כבר רואה את העונש, אבל הוא לומד מהחטא. זה מפורש בדברי חז"ל. הסמיכות היא שהם למדו, זאת אומרת, כאן התחילה האסון. כאן התחיל הפגם הנורא של כוח הדיבור, וכאן התחילה את הקטילה, אותה פגיעה בכוח הדיבור, שבגללה אנחנו נראים היום כמו שאנחנו נראים, התחילה בדבר מרים ואהרון ומשה. הם הדיבורים, אותם דיבורי אמת, אלו הם הדיבורים שצריכים היו לעלות ממקבלי התורה. אותם דיבורים שהיו צריכים באמת לעלות ממקבלי התורה, אותם דיבורים לא דוברו. כל ה-40 שנה במדבר. באו כדי לתקן עד כמה שאפשר. לעשות אותנו ראויים לעבור ממצב של תורה שבכתב, דהיינו מלהיות יחד עם משה רבינו, למצב של תורה שבעל פה, דהיינו להיות בלי משה רבינו, להיות בארץ ישראל, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, וכל אחד ואחד צריך להתייגע לבד. אין יותר תורה שבכתב. זאת אומרת, התורה שבכתב היא נמצאת בארון. כעת כל מי שרוצה לעמוד על הדברים צריך להתייגע. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. החמה היא אור בעצם, הלבנה היא המקבל של האור, המקום שהאור חל עליו. ארץ ישראל שייכת כולה ליהושע בן נון, המדבר שייך למשה רבינו. 40 שנה, אותם 40 שנה עקות בדור, אותם 40 שנה שהיינו במדבר, אז הם היו כדי שאפשר יהיה לעבור לאותו עניין שנקרא תורה שבעל פה. המציאות הזאת, האפשרות הזאת, הפרשה הזאת היא פרשה שהיא נמצאת על גבול, על גבול, סוף. הארון הסתלק 8 חודשים לפני שנכנסו לארץ. שני דיבורים ישנם, שני סוגי דיבורים. שני סוגי דיבורים הם הדיבורים שאנחנו מדברים, ואנחנו מצרפים את דיבורינו שלנו כביכול לדיבורה לדבר. שני סוגי דיבורים ישנם. זה התורה שבעל פה והתפילה. אבל כמובן, כשמדברים על תפילה, אז כשאנחנו מדברים פה על תפילה, אנחנו לא מדברים על תפילה במובן הפשוט. המובן הפשוט, הרגיל של תפילה, זו תפילה של פשוט בקשה צרכית. אין פה שום עניין מיוחד בדיבורים. התפילה היא בקשה צרכית. וזאת מערכת אחרת, זה סדר אחר. זה סדר אחר. כביכול בורא העולם כך ברא את עולמו, כך הוא ברא. כך הוא התקין וכך הוא סידר. כך הם תכסיסי המלכות. עומדים לפני המלך, מבקשים ממנו מה שמבקשים, ואם הבקשה ראויה וראויה להתקבל, והבקשה נאמרת נכון, אז היא מתקיימת, משום שכך הם סדרי המלכות. אילו הם סדרי המלכות, כך הבקשה צריכה להתקיים. זאת המידה כביכול של בורא העולם שנקראת שומע תפילה. שומע תפילה. ככה זה. עומדים לפני המלך וכלום חסר בבית המלך. כביכול שם הכל נמצא, אצלו הכל יש. וכשמבקשים נכון, עומדים לפני המלך, אז ככה הם סדרי המלכות. הם מחייבים. סדרי המלכות הם כאלה, מבקשים, וכשמבקשים יפה, מבקשים נכון, מבקשים באמת, אז כביכול קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. כך נראית הנהגת המלכות. זאת בחינה אחת של תפילה, וזאת התפילה הרגילה, התפילה המסודרת. התפילה שאנחנו יודעים. זהו סדר התפילה הרגיל. סדר התפילה הוא שבן אדם צריך קודם כל להתחיל לפתוח בשבחו של מקום, אחר כך לבקש את מה שהוא צריך, ואחר כך להודות. משל לאדם שמבקש משהו מהמלך, אז הוא פותח בשבח, מבקש את מה שהוא צריך, ואחר כך שהוא נפטר והולך לו. אז הוא מודה, נפטר והולך. כך הם סדרי המלכות וכך הם סדרי התפילה. זהו הסדר הרגיל, כך צריכה להיראות תפילה. אבל יש עוד מימד לתפילה. זה מימד נוסף. עוד מימד, עוד סדר, עוד עניין, עוד עומק בתפילה. זה סוד, מה שנקרא אמירת שירה. הסוד של שירה הוא תמיד להביא דבר, להחזיר אותו מסופו לתחילתו. זה נקרא שירה. שירה זה נקרא לנעוץ את סופו של דבר בתחילתו, וכך בצורה כזאת, פירוש המילה שירה, כמו שכתוב בכל מקום, בגמרא בדברי חז"ל, במשניות, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. שירה זה מין הצעדה כזאת שמחוברת לאפו של בעל חיים, וכך בצורה כזאת גוררים אותו. דבר עגול, זה נקרא שירה. בגמרא באילו מציאות, כתוב בגמרא שהיו מאות שלא היו מפוזרות, אלא הם היו עשויים כשירה, כשיר, כשירה. דהיינו היו עשויים, אומר רש"י, היו עשויים בעיגול, כך. דבר שמתעגל והולך ונעוץ סופו בתחילתו הוא זה שנקרא שירה. זאת נקראת שירה. זאת שירה. תוכן העניין של שירה זה להביא את הדברים מסוף מעשה בחזרה למחשבה תחילה. וכשהדברים מגיעים עד לסוף מעשה באמת, שאל זה היה המכוון, אז כאן הדברים מתחברים ביחד למחשבה התחילה. זה, כידוע, זה תמיד סוד נעוץ סופם בתחילתה. סוף מעשה נעוץ תמיד במחשבה התחילה. המחשבה התחילה תמיד התכוונה לאותו סוף מעשה. הסוף סופו של הדבר, אז הוא מתחבר לתחילת תחילתו של הדבר. זאת נקראת שירה. עניין השירה לא נגמר, כמובן, זה כמובן מאליו. עניין השירה לא נגמר, לא, זה כמובן, אין פה לא. לא מדובר פה על השבח, ולא מדובר פה על ההודעה, ולא מדובר פה על בקשת צרכים. ההודעה בתור אמירת תודה. אלא מדובר פה על חיבור הסוף להתחלה, בחזרה. להביא בחזרה, לחבר בחזרה את הסוף אל ההתחלה. זהו הדבר שהגענו אליו. זאת השירה כאן. כלל ישראל הגיע לתפיסה. זאת אומרת, כלל ישראל, היינו אחוזים בבאר בצורה כזאת שהבאר הייתה איתנו, ויש לנו אפשרות להתחבר באותה צורה כמו הבאר ההיא, בצורה האמיתית. יש לנו אפשרות לחבר את דיבורינו שלנו פה לדיבוריו שלו שם. זה מימד נוסף, עמוק יותר, גבוה יותר, בעניין תפילה, שהלוואי ונהיה שייכים לזה אי פעם. לא לבקש מה שצריך, מה שחסר לנו. כל זה נכון, כל זה גם זה מצווה, מצווה גדולה. אבל התפילה בסופו של דבר, בבחינת שירה, היא תפילה לשים את עצמנו בחזרה, באותו מקום שמשם פרשנו. להתאים את מה שאנחנו מדברים, אלה הם דיבורי התפילה שאנחנו מדברים לפניו, להתאים את הדיבורים האלה שאנחנו מבקשים ממנו למה שהוא מבקש מאיתנו. התפילה הזאת היא זאת שנקראת שירה. כשאנחנו עומדים לפניו בתפילה ואנחנו מבקשים ממנו, מבקשים ממנו משהו, אז אותה בקשה, חיים ולוז'ן מבאר את זה היטב ב... בכל שער ב' בספר נפש החיים. וזה השער שהוא עניינו תפילה. אז הוא מבאר היטב את המימד הזה, והוא אומר שזה המימד העיקרי בתפילה. אנחנו לא מבקשים שיינתן לנו משהו, אלא אנחנו מבקשים את מילוי רצונו שלא לתת לנו. יותר משאנחנו רוצים בזה, הוא רוצה בזה. הוא הרי ברא אותנו עם אותו רצון לאותו דבר. הוא עשה לנו את הנפש הזאת. וכשאנחנו מבקשים משהו, אז אנחנו מבקשים שעל ידינו יוכל להתמלא רצונו שלו. זאת תפילה בחינת שירה. יומם יצווה השם חסדו, אז זה גלוי. ובלילה שירו עמי תפילה לקהל חיי. גם בזמן חשוך, גם בזמן שלא נראה, גם בזמן שאנחנו לא רואים את חסדו בהדיה, לא רואים את זה במפורש, אז גם בלילה שירו עמי תפילה לקהל חיה. אותו חסדו של היום, אותו חסדו של היום. אז גם בלילה, גם בזמן שזה לא גלות, זה לא ניתן לנו בגלות, אז מתוך עצמנו אנחנו תופסים ומבינים את אותו דבר שמתגלה ביום בגלות. זה הדבר, כאן הייתה השחייה הגדולה, סוף 40 שנה, זכינו בחזרה לאותה בחינה. זכינו לאותה בחינה. מה שהגמרא דורשת, השירה הזאת היא שירה של הכוח שנקבע בכלל ישראל, נקבע בנו הכוח למה שנקרא תורה שבעל-פה. זה נעשה אפשרי, זה נעשה אפשרי שנוכל להיכנס ולהמשיך. התורה שבעל-פה נקבעה בנו. כשהדבר הזה קרה, אז אמרנו שירה. זאת שירת הבאר. שירת הבאר היא השירה של תורה שבעל-פה. ואותה שירה של תורה שבעל פה היא שירת התפילה באופן הגבוה. כי זה היינו הך, שני הדברים האלה הם היינו. אותם דיבורים שאנחנו צריכים להפיק מאיתנו, להוציא מאיתנו, אותם דיבורים שהם צריכים להיות דיבורים שהם מקבילים, מתאימים, אחד עם דיבוריו שלא התברא. זה וגם זה, זה תורה ותפילה. סוף 40 שנה במדבר, זכינו לדיבור שהוא יהיה מכוון לאותו דיבור, לאותו דיבור אמיתי. כשזכינו לזה, אז אמרנו שירה, עלי באר, ענו לך. הפירוש הפשוט של ענו, כמו שכתוב בראשונים, הפירוש הפשוט של ענו זה מלשון מענה. מצטרף יחד, כן? דיבור מתחבר אל דיבור, זה נקרא ענולה. עלי באר ענולה. זה מה שרצינו לבאר. הדברים באמת, כמו שהזכרנו, כמו שאנחנו רואים סביב, על סביבנו כשאנחנו מסתכלים, כשמתבוננים קצת, אנחנו רואים שהדברים מדרדרים והולכים, ומדרדרים כמעט בצורה בלתי אפשרית. מה שלא היה ניתן להעלות על הדעת אפילו לפני שנה, היום זה נהיה דבר פשוט. וכך הדברים מדרדרים והולכים. אם בודקים קצת אחורה, אפילו האנשים צעירים שיושבים פה, אז גם הם כבר עברו כמה דורות בתהליך של ההידרדרות. הידרדרות שפעם הייתה צריכה 100 שנה לקח, עד שדברים בלתי אפשריים כל כך יעשו אפשריים. היום זה בימים מספר זה קורה. הכל נעשה אפשר. הכל אפשר, הכל ייתכן. הכל פתוח. הכל יכול להיות. שום דבר לא מנוע. כל זה, כמו שאמרנו, כל זה אנחנו בוראים בכוח הדיבורים שלנו. מי שיודע קצת, קצת על איכן הדברים מגיעים, למה הדיבור נברא, מה הדיבור פועל, מה הדיבור יכול לעשות, הדיבור בורא עולמות. הדיבור בורא עולמות. דיבורים של רע בוראים עולמות של רע. דיבורים של שקר בוראים עולמות של שקר. וכן הלאה, כל רע, כל השחתה, כל שפלות, כל נבזות, הכל נהיה אפשרי. מי שבורא את האפשרויות האלו, זה הדיבור. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו במדבר העמים. ובמדבר העמים מוליכים אותנו כדי שאנחנו נלמד לדבר, כדי שנלמד, נלמד לדע, נלמד לדע. אנחנו לומדים את ההפך. אנחנו הולכים ולומדים את ההפך. זה מה שרצינו לומר. השם יעזור לנו שיתקיים במהרה ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר.